אז בואו נסכם את הנקודה שבה אנחנו עומדים. ראינו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא ברא שני סוגי קדושה, שני סוגי שכינה. קדושה אחת היא קדושה שקראנו לה הקדושה הנבדלת, כלומר אותה הקדושה שלא יכולה להתגלות בטבע, בין בכישרונות החיים הטבעיים של הפרט, כמו כישרונות הגוף, הנפש והשכל שלו, וודאי לא בכישרונות החיים של החברה, כמו למשל לנהל מערכת לאומית, כמו מדינה וכדומה. הקדושה הזאת היא קדושה נגד הטבע, שבאופי העצמי שלה היא הייתה מתאימה יותר לגן עדן, כפי שאדם הראשון היה בגן עדן לפני החטא. והקדושה הזאת היא גם מופיעה בעולם שלנו באופן כזה או אחר, והיא הקדושה שאיננה מסוגלת להתגלות בחיים החומריים של היחיד ושל החברה, והיא הקדושה ברמת הגוי שמתאימה לגוי. כלומר, אותה הקדושה, הקדושה הזו היא מתאימה למדרגת הגוי, שלא מסוגל לחבר את אלוהים עם החיים, ולכן לכאורה הוא בורח מהחיים, ואם אפשר לומר, מתקרב אל אלוהים, כמובן לפי מדרגתו המינימלית, כגוי. ודאי שהקדושה הזאת, כשעם ישראל גולה לחוץ לארץ, היות וכשאנחנו בחוץ לארץ, אנחנו תחת אומות העולם, תחת השר שלהם וחיים איתם, ממילא הקדושה שאומרת הגמרא שירדה איתנו לגלות, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה עמהם, היא אותה הקדושה והשכינה שנגד הטבע. לעומת זאת, הקדוש ברוך הוא ברא קדושה, קדושה שנייה, שהיא הקדושה, אומר הרב, שבטבע, שאותה הקדושה יכולה לחול גם במערכת חיים טבעית, חומרית, לא רק של היחיד בכישרונות גוף, נפש ושכל, אלא בעיקר, וזה החידוש הגדול, של החברה, של הציבור. כלומר, אותה קדושה שמסוגלת להתגלות במערכת חברתית לאומית, במה שאנחנו קוראים היום מדינה. הקדושה הזאת היא הקדושה שנשארה בארץ ישראל, שמעולם לא זזה מארץ ישראל ובפרט מכותל מערבי, והיא הקדושה שמתאימה לישראל. ולכן, אותה הקדושה שמעולם לא זזה מארץ ישראל היא הקדושה הזו. אומר הרב, הקדושה שהיא נגד הטבע, שיש לה מעלה עליונה מאוד, שאמורה להופיע בעולמנו על ידי הקדושה שבטבע עצמה, כלומר, בעולם שלנו אפשר לגלות את שתי הקדושות, כמו שהרב אומר שהעתיד, עתידה הקדושה נגד הטבע, להתחבר אל הקדושה שבטבע עצמה, כי הרי החידוש הגדול של העולם שלנו זה הקדושה שבטבע. אם הקדוש ברוך הוא היה חפץ רק בקדושה נגד הטבע, היה שומר את הקדושה בעולם עליון. עצם זה שברא עולם וברא בני אדם וברא ישראל וכולי עם כל מה שזה אומר, אז הוא חפץ בגילוי הקדושה בתוך החיים הטבעיים של היחיד ובעיקר של החברה. ולכן גאולת ישראל היא בעצם גאולת העולם, לגלות את הקדושה שבטבע, וממילא כל המציאות כולה תגיע לתיקונה. זה פחות או פחות מה שדיברנו בשיעור השניים האחרונים. פסקה אחת אצלנו בדף. פסקה שתיים, קראנו אותה, אבל אולי כדאי קצת יותר להעמיק בה. המשפט הראשון הוא משפט שבעצם מסכם את מה שאמרנו עכשיו, אולי נחדד איזשהו חידוד ונתקדם. בואו נקרא את כל הפסקה הזאת. אורות התחייה, ספר אורות של הרב קוק, אורות התחייה, פסקה כף זין. ההתגברות הרוחנית העליונה, פסיק, מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בה. רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו והוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, ושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם, וגם על זה יצא מחאה שמיימית. אבל כאשר הגיע התור, כלומר תקופה היסטורית, של בניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, הרי הם גופי תורה, משפט חשוב מאוד, וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו יותר, פסיק, אפשר לשים גם את הפסיק לפני כן, כמו שאמרנו פעם שעברה, יפעל הרוח המלא קדושה וחיי אמת על העולם ועל החיים, ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפעתו. אז גם פה הרב מזכיר את הביטוי רוחניות עליונה. אותו דבר, כמו שהוא אומר קדושה רגילה או תחתונה וקדושה עליונה, שהכוונה שקדושה רגילה או תחתונה היא אותה הקדושה שמתנגדת אל החיים, ולא מסוגלת א' להכניע את החיים החומריים, וב' למתק אותם, כלומר לגלות את הקדושה שבהם. כלומר, אין אפשרות לגלות ולעובדו בכל לבביך בשני יצריך, גם דרך כוחות החיים הרוחניים, גם דרך כוחות החיים החומריים. זאת הקדושה הרגילה, זאת הרוחניות העליונה, הרוחניות הרגילה. הרוחניות העליונה זאת אותה רוחניות שמרוב עליוניותה היא מסוגלת לרדת לתחתיות הארץ ולגלות את העליוניות גם בתחתיות. זאת הרוחניות העליונה. זאת אותה קדושה שהרב קורא לה במקום אחר, קדושה עליונה. אני אגיד את זה רגע אחרת ממקום אחר, בואו ניצור איזושהי סכמה. בואו ניצור שלושה סוגי יחס שבעצם זה אותו דבר. היחס בין העולם הבא לעולם הזה, בין, נקרא לזה, המלאך והאדם, בין הצדיק ובעל התשובה. שבאופן כללי זה בעצם היחס בין הקודש שבקודש לקודש שבחול. שזאת סוגיה עצומה ברב, עוד נדבר עליה בעזרת השם. אין ספק שמבחינת ההופעה הכוללת, העולם הבא, קדושתו של העולם הבא, יכולה, היא יותר גדולה מאשר קדושתו של העולם הזה. כי בעולם הזה יש כוחות מעכבים, יש כוחות גופניים, נפשיים ושכליים, של היחיד או של החברה, שהם, אפשר לומר, זה מעטפת שעוטפת את הקדושה ויוצרת כלים ואמצעים ואפילו הגבלות שדרכם הקדושה יכולה להתגלות בעולם שלנו. ולכן אין ספק שהעולם הבא מצד מעלתו הוא יותר עליון מאשר העולם הזה. כי אם אפשר לומר, בעולם הבא זה קדושה נטו, ובעולם הזה זה קדושה ברוטו. לכן אמרה המשנה, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אבל מצד שני, אין ספק שאם הקב"ה ברא את העולם הזה ושם בעולם הזה קדושה, עכשיו משפט חשוב שלא הדגשנו אותו עדיין, אם הקדוש ברוך הוא שם במקום נמוך קדושה, זה מגלה שהקדושה הזאת, במרכאות, הקדוש ברוך הוא כל כך סומך עליה, על הקדושה הזאת, שהוריד אותה לתחתיות ארץ, וסומך עליה, על הקדושה הזאת, שלא רק שהיא תכניע את מה שמעכב אותה, אלא שהיא תגלה את הצד הפנימי הקדושתי של מה שהיא מופיעה דרכו, העולם הזה. ולכן אמרה המשנה במשפט שני, שאינו סותר את המשפט הראשון, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. לכן אם הייתי עכשיו רגע יוצר איזה כותרת, אולי תכף נכתוב על הלוח. אם היינו יוצרים יחס בין קודש בקודש, מבחינת עולם הבא, לקודש שמופיע בחול, מבחינת עולם הזה, והיינו שואלים מה יותר גדול ממה, היינו עושים שני סוגי יחס, תלוי מצד מה. אם אתה דן את הקודש שבקודש ביחד כמכלול אחד, אל מול הקודש שבחול כמכלול אחד, אז ברור שהקודש שבקודש הוא יותר גדול מהקודש שבחול. למה? כי החול שנמצא בקודש שבחול מסתיר ומעכב ומקביל את הקודש שבקודש. ולכן אין ספק שהעולם הבא הוא יותר גדול מהעולם הזה. אבל לו היינו יכולים לבודד רק את הקודש שנמצא בקודש, אל מול רק הקודש שנמצא בחול, מוצאים את שני הקודשים האלה, שמים אותם אחד מול השני, לא הקודש שבקודש מול הקודש שבחול, אלא הקודש לבדו שהיה בקודש, אל מול הקודש לבדו שהיה בחול והוצאנו אותו מהחול. ואנו שמים את שני הקודשים האלה אחד מול השני, ואנו שואלים איזה קודש יותר גדול, אומר הרב, תכף נראה, שהקודש שבחול הוא יותר גדול מהקודש שבקודש. הרי היה שהקדוש ברוך הוא שם אותו בחול. כלומר, הקדוש ברוך הוא במחאות סומך עליו שהוא יכול לגלות קדושה אפילו בחול. אם כן, מה שאומרים תמיד, הקודש שבחול יותר גדול מהקודש שבקודש, זה משפט שצריך לפרק אותו. תלוי. אם מדברים על הקודש שבחול כמכלול, אז ברור שהקודש שבקודש יותר גדול ממנו. אבל אם מדברים על הקודש לבדו שבחול, אז ברור שהקודש שלבדו שבחול יותר גדול מהקודש שבקודש, הראיה שהוא נמצא בחול. תכף נקרא פסקה באורות. עכשיו, אם רגע נצא מהיחס שבין עולם הבא לעולם הזה, ניקח את היחס שבין מלאך ואדם. אין ספק שמלאך הוא יותר גדול מהאדם. המלאך הוא קודש שבקודש, ואדם הוא קודש שבחול. המלאך הוא נשמה, נקרא לזה, והאדם הוא נשמה בשכל נפש גוף. אבל אם היינו מבודדים את נשמת האדם, היינו מוצאים רק את הנשמה של האדם, ומעמידים אותה מול, אם אפשר לקרוא לזה, נשמת המלאך, והיינו שואלים איזו נשמה יותר גדולה, ודאי שנשמת האדם יותר גדולה. ולכן הרב כותב באורות התחייה פסקה מ"ו, מי שיש לו ספר כדי שיפתח, כשם שנשמת האדם יותר גדולה מנשמת המלאכים. לא כתוב שהמלאכים, סליחה, שהאדם יותר גדול מהמלאכים. נשמת האדם יותר גדולה מהמלאכים. פתחתם, זה מה שכתוב? כתוב? אורות התחייה פסקה מ"ו. עמוד פ"ה. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים. מה ההוכחה לזה? ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה. ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום. דוגמה שלישית, צדיק מול בעל תשובה. אין ספק שמבחינת הנטו, צדיק הוא יותר צדיק מבעל תשובה. כי בעל התשובה, וכולנו בעלי תשובה בהקשר הזה, בעל התשובה הוא עבר מה שעבר, יש לו רקע. איך פעם מישהו אמר בצורה מאוד לא נעימה, לא נעים לעמוד אל יד בעל תשובה. הריח שם הוא לא כל כך טוב, במחאות חס ושלום, כן? אז ודאי שצדיק גמור, במחאות, הוא יותר גדול מבעל תשובה. זה מצד הברוטו. אבל אם אתה עכשיו היית מבודד רק את נשמת בעל התשובה, אל מול נשמת הצדיק, והיית שם עכשיו את נשמת הצדיק, את נשמת בעל התשובה מול נשמת הצדיק, והיית שואל, איזו נשמה יותר גדולה? ברור שבעל תשובה יותר גדול, הרי היה. כלומר, נשמת בעל התשובה, הרי היה, שהקדוש ברוך הוא סומך על אותו אדם, וגידל אותו לא בדיוק בבית של הרב הראשי, לא שזה חסין יש, כן, אבל הוא לא גידל אותו שם, ואף על פי כן, תראה מאיזה מקום הוא הגיע. אם כן, סיכום, העולם הבא יותר גדול מהעולם הזה, אבל נשמת העולם הזה יותר גדולה מהעולם הבא. המלאך יותר גדול מהאדם, אבל נשמת האדם יותר גדולה מהמלאך. הצדיק הוא יותר גדול מבעל תשובה, אבל נשמת בעל התשובה יותר גדולה מהצדיק. לכן את הביטוי בסוגריים, במקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גמורים יכולים לעמוד, אפשר להסביר בשני הכיוונים, כמו שדיברנו עכשיו. הסיכום של כל מה שאמרנו עכשיו, הקודש שבקודש יותר גדול מהקודש שבחול, אבל הקודש לבדו שבחול יותר גדול מהקודש שבקודש. עכשיו, מה החידוש הגדול של העולם שלנו? הקודש שבחול. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, אצל מי הוא יכול להתגלות? אצל עם ישראל. זאת התכונה שלנו, ועוד נדבר על זה. גם ברמת הפרט וגם ברמת החברה. קדושה בחיי הפרט, קראנו זה פעם שבה המקולת של החפץ חיים, וקדושה בחיי מדינה. עם שמנהל מדינה על פי ערכים קדושים. זה מה שהיה בימי שלמה, וזה מה שאנחנו צועדים אליו בעזרת השם. ג' אין ספק שהמורכבות הזאת של הקודש שבחול, של הקדושה בחברה, היא הרבה יותר קשה. ולכן גם יהיו משברים שתכף נדבר עליהם. ד' אותה הקדושה יכולה להופיע רק בארץ ישראל. אני רוצה רגע לקרוא באורות את מה שפתחתם כרגע בספר. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום, ותכשיר את העולם כולו, עמה, את כל הכוחות החיים הטבעיים, את כל העולמיות הזאת, העולם הזה, לעלייה העליונה המקורית, כן, הקודש לבדו שבחול, לא הקודש שבחול ביחד, פה לא להתבלבל, כן, הקודש, פסיק, שבחול, שירד עד לידי החולין הגמורים, הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה. עכשיו אני אומר משפט שנשמע קצת הזוי, אבל בעומק שלו הוא נכון. לפי המקובלים, היום הכי גדול בשנה זה פורים. זה היום שבו אפשר לגלות את הקודש בחול. לכן כל מצוות הפורים הן מצוות שקשורות לגוף, כידוע. ולכן לא נאסרה מלאכה בפורים וכו'. אם ככה יוצא, שביום הזה יש מסוגלות, יש יכולת, לגלות את הקודש שנמצא בעומק החול. אם כן, התחפושת הכי נמכרת בחנויות התחפושות, היא לא צריכה להיות כהן גדול, או רב בדור הזה או מדורות קודמים, אלא חזיר. אני הייתי פותח חנות לתחפושות, תחפושות של חזיר, או גמל, לא הייתי אומר עמלק, זה נראה לי כבר מוגזם אפילו לפורים, כי זה מעל השמיים. אבל מתחת השמיים חזיר נקרא חזיר. חזל אמרו כי הוא עתיד לחזור. כלומר, עתידה קדושתו להתגלות. נו, ראית פעם אחד מחופש לחזיר בפורים? לפיל. ברוך השם. גילית את הקדושה שבפיל. אבל אני מקווה שאחרי פורים מיד חזרת להיות אתה. הייתה אלה. אני הקדמתי שזה מסוכן.
אני כאן נגיד את פרשת השבוע, יש את עשיו ויש את יצחק, את יעקב. אבל לכאורה מה שזה נראה פה, שעשיו, אולי בגלל זה גם יצחק אוהב אותו, הוא מנסה הרי להפוך אותו למשהו שהוא לכאורה אולי יותר גדול.
טוב, אני לא רוצה לפתוח עכשיו סוגיה שלמה. אתם רוצים שאני אפתח 5 דקות על זה? 5 דקות, על זה ברשותכם. רק 5 דקות, עם זמן פציעות, 12 דקות. 5 דקות. אחד הדרושים הידועים ביותר של הרב קוק בספר מדברשו נקרא, הוא נקרא דרוש כפתת, דרוש 29. שם הרב עוסק בסוגיה הזאת של מה חשב יצחק כשברך את עשיו, כשרצה לברך את עשיו. אומר הרב, פילי פלאות, הרי חס ושלום להציג את יצחק כאיזה זקן עיוור טיפש, חס ושלום, יצחק אבינו. כלומר, ודאי שיש כאן שכל, יצחק היא עצום. אומר הרב כך, יצחק ידע שממנו יצא זרע עם ישראל. ידע שהזרע הזה שנקרא עם ישראל עתיד לתקן את העולם. אמר יצחק, כדי לתקן את העולם, צריך להיות אדם כזה שיש לו יכולות להיפגש עם המציאות העולמית, נקרא לה כרגע בהקשר שלנו, חול. עם כל מה שזה אומר. זה אומר שזה צריך להופיע דרך מאבקים ומידות לא כל כך חיוביות וכו'. ראה יצחק אבינו שהעולם שלנו הוא עולם מסובך, הקינה, השנאה והתחרות מוצאים את האדם מן העולם. אבל העולם שלנו, אם לא תדע להשתמש במידות קשות, כמו שהרב כותב, כמו למשל גאווה, כעס, גבורה, נצחנות, עקשנות, כוח, אכזריות, נקמה כשצריך וכדומה. אם אתה לא תהיה אדם שמסוגל להילחם ולהילחם בתחבולות, לשים מלכודת לבעל החיים ואיש יודע צד יסדה, אם אתה לא אדם שיש בך את היכולות, נקרא להם המעשיות של העולם הזה, אתה לא תוכל לגאול את העולם. אומר שם הרב, יצחק ידע לכתחילה שיעקב כולו חסד, כולו תמימות, כולו אשתם יושב אוהלים, כולו צדיק, כולו אלוהי. והוא ידע שעשיו הוא כולו איש יודע צד יסדה. אדם עם מידות קשות, עם מידות גבורה וגאווה וכעס ואכזריות ונקמה וערמומיות. כמו אותו צייד ששם מלכודת לאותו מי שרוצה לתפוס וכו'. אמר יצחק, רגע, אם ממני יצא עם שלם שנקרא עם ישראל, שבו תלויה או תלוי תיקון העולם, בו תלויה גאולת האנושות. מי הוא האדם עם האופי שמסוגל להיפגש עם העולם ולתקן אותו? אמר יצחק, יש לי שלוש סיבות לחשוב. למה זה עשיו? א', הוא הבן של אברהם ושלי, יש בו תכונות צדיקות. ב', הוא הבכור. אז אם הוא הבכור, אז כנראה זה סימן מהשמיים. ג', כנראה שתכונת הצדיקות פלוס הבכורה. וזה מצד אחד. והיכולות המעשיות להיפגש עם השדה, עם מי שצייד ישדה, זה מה שייתן לו את היכולת לבנות את העולם. לעומת יעקב, שהוא, איך קוראים לזה? בחור ישיבה קלאסי. הוא תמים. הוא לא מתאים לגאול את העולם, לתקן את העולם, לבנות את המציאות. יותר מזה אומר שם הרב במדבר שור. ראינו הרבה צדיקים שלא יכלו להיות שותפים בתיקון הכללי של העולם. נו, אז מה חשבה רבקה? רבקה ידע שעשיו, למרות שהוא הבן של יצחק ואברהם, ולמרות שהוא הבכור, בתמציתו, בפנימיותו, הוא איש יודע צד יסדה. הוא חייתי, הוא אנושי, במובן הטוב, הוא לא אלוהי. כלומר, הוא לא יכול לגלות את הממדים האלוהים למרות כל מה שאמרנו עכשיו. ולכן מה שהיא בעצם עשתה, היא הלבישה את יעקב, את הבגדים של עשיו. כלומר, במהות יעקב הוא חסד, הוא אלוהי, אשתם יושב אוהלים. אבל גם יעקב יודע ללבוש את הבגדים של עשיו כשצריך. אמנם אומר הרב, יש שני סוגי תכונות בעם ישראל. התכונה העצמית שלנו זה אשתם יושב אוהלים. זאת המהות הפנימית שלנו. אבל יש כוחות חיצוניים לנפש, כך קורא לזה הרב. כוח חיצוני זר לנפש. איזה מין מעטפת, אני אגיד זה ככה. עצמיות המידות הישראליות, ישראל בלשנים רחמנים וגומלי חסדים, יעקב ישתם השבוע עלים. אבל כדי שיעקב יוכל להיות שותף מכוח המידות הישראליות האלה, בתיקון העולם, במלחמה, בשימוש במידות קשות כשזה נצרח לבאר את הרשעים ואת הרשע מהאנושות, כדי להיות שותף בתיקון העולם, הוא צריך להכיל בתוכו כמידות חיצוניות, כמעטפת על המידות העצמיות, את תכונת העקשנות, עם כשעורף, את תכונת העזות, ישראל עזים שבאומות, את תכונת הקנאות, ישראל כהנים, את תכונת החצופים, החוצפה, בגלל זה המשיך החוצפה יסגה וכו'. לכן מה עשתה רבקה? רבקה גילתה ליצחק, בזה שהלבישה את יעקב בבגדים של עשיו, שעשיו א', שעשיו לא יכול לגאול את העולם כי הממד האלוהי חסר בו, ב', יעקב שהממד האלוהי הוא השורש שלו, יודע להתלבש בלבושים החיצוניים של עשיו, בלי לפגוע במהות היעקבית שלו. ולכן כשיצחק רואה את יעקב, מה הוא אומר? הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. זה שהכל כל יעקב, שחשבתי שבגלל זה גם הידיים ידי יעקב, ובגלל זה חשבתי שהוא לא זכאי בברכה, כי הוא לא יכול להיות שותף בתיקון העולם, עכשיו התברר לי שלמרות שהכל כל יעקב, הוא יודע להתלבש בידיים של עשיו. ב' זה שהידיים שלו ידי עשיו, זה לא קלקל אותו ואיבד אצלו את התמימות, את האידיאליות האלוהית שבו, אלא עדיין הכל כל יעקב. כלומר, זה הפוך על הפוך, שמה שזיכה את יעקב בברכות, זה לא שהכל כל יעקב, אלא שהידיים ידי עשיו. הוא יודע להתלבש בידיים העשוויות, למרות שהכל הפנימי שלו הוא יעקב. ואז אמר יצחק, גם ברוך יהיה. הרב מעריך הרבה יותר ומעמיק הרבה יותר מה שאמרנו עכשיו. אבל זה בדיוק זה. כלומר, רבקה גילתה, בעצם נחזור אלינו, שעם ישראל הוא בתכונה, שהקודש הפנימי שבתוכו, בחינת ישתם יושב אוהלים, יודע להתגלות בעולם חולי, אבל בצורה חיצונית, כאיש יודע הצד יסדה. יש הרבה מה להרחיב בזה ולהעמיק בזה, זה הרבה יותר עמוק מה שאמרנו עכשיו. אבל רק הכותרת, סגרנו סוגריים. לכן אתה צודק. לכן הקודש שבחול, הוא יותר גדול מהקודש שבקודש, אלא כמו שאומר כאן הרב, אלא שהוא מסתתר הרבה. ובראשית הופעתו, אומר הרב, אני מדלג 2.5 שורות, לפני אורו של משיח, שיגלה במהרה בימינו, התעורר כוח הקודש שצריך להתגלות בחול. אבל איך זה יתגלה בשלב הראשון? שיעורר בראשית התעוררותו את החול שבחול. כלומר, מה שמניע פה את המערכת זה הקודש שבחול. אבל כדרך הופעת הבורא בבריאה, זה גם סוגיה שלמה, נדבר עליה, גם דיברנו עליה, החול מתעורר תחילה, הקליפה לפני הפרי, המעטפת, המסדרון לפני הסלון. זה סדר ההופעה בעולם שלנו. אז החול שבחול יתגלה לפני הקודש שבחול. אבל בעצם מה שמניע פה את הכל זה הקודש. כל זה רק כדי להסביר את הביטוי הרוחניות העליונה. ההתגברות. ההתגברות הרוחנית העליונה. ההתגברות של הכוח של הקדושה שבטבע. של הרוחניות העליונה שהיא כל כך עליונה. הרי היה שהיא נמצאת בתחתיות הארץ, הקודש שנמצא בחול הוא יותר גדול מהקודש שנמצא בקודש. זה הסיבוב שרצינו להשלים. אז ההתגברות הרוחנית העליונה, אם אנחנו מבינים שהרוחניות העליונה זו לא אותה רוחניות שבורחת מהחיים, כמו מה שמקובל היום לצרינו הרב, שמי שכביכול מתקרב אל אלוהים, אז הוא בורח ממה שמרחיק אותו כלפי חוץ, ככה חושב אלוהים, שאלה שני הממדים, כמו שכותב הרמח"ל בספר מסילת ישרים, החומר והחברה. ולכן כל מה שהוא לא אלוהי, נקרא לזה טהור, זה מבחינתו ביטול תורה. הפוך. ככל שאדם יותר מתקרב אל העולם הרוחני, כך הוא יותר מתעניין בעולם החומרי, כי הוא מבין שהקודש כל כך עליון שהוא יכול להתגלות בחול, ולא רק בחול הפרטי, אלא בחול הציבורי, במדינה. זה לא אומר שהוא שומע מבזק כל חצי שעה, אבל זה כן אומר שהוא קשור אל העולם, והוא שותף בבניין העולם, בין ברעיונותיו ובין במעשיו. ואם הוא נשאר ברעיונות, אז הוא לא מזלזל ואפילו רואה בזה ערך אלוהי לכתחילה, שאנשי מעשה מוציא מהכוח אל הפועל את הרעיונות הגדולים האלה של הרוחניות העליונה. לכן ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים, את התוכן, את המשמעות שיש בתוך ממד המעשה שבעולם, ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בה. כי הוא יודע שצריך להתגלות הקודש שבחול, וזה החידוש הגדול של העולם הזה, וזה החידוש הגדול של עם ישראל, וזה החידוש הגדול של ארץ ישראל, וזה החידוש הגדול בתקופת גאולה. האגדה מספרת, לא בדקתי אם זה נכון, לא בדקתי, צריך לבדוק את זה, שתפילת שחרית בישיבת מרכז הרב, לא יודע אם היום, אבל הייתה, לא יודע, לא בטוח שאני צודק, אבל גם אם הסיפור הוא לא נכון, רעיונית הוא נכון. תפילת שחרית הייתה בשעה 7:05 בבוקר. למה? כדי שהרב שפירא זצ"ל ישמע חדשות בשעה 7 וידע על מה להתפלל. אז גם אם הסיפור הזה הוא לא נכון, אפשר לשמוע חדשות ב-6. וגם הוא לא שמע ב-6 כי לא שומע לפני התפילה, נגיד, אפשר לשמוע אתמול, ושלשום, ולפני שבועיים, ולפני חודשיים, וזה לא כל כך השתנה דרך אגב. גם לפני 200 שנה, לא השתנה. אבל לא יכול להיות שמצד המעלה של האדם במפגש שלו עם הקודש, עם אלוהים, הוא ישכח להתעניין. וממילא גם לרצות בתיקון ולפעול אם זה עניינו או שליחיו בעולם ובחיים וכל אשר בה. שלמה, מה זה קדושה שהקדוש ברוך הוא שם אותה בארץ? עיין בשיעורים הקודמים. זאת הקדושה. לא, נכון או לא? זה מה שלמדנו בשיעורים הקודמים. שלמה כשמו כן הוא. שיר השירים. נכון? שיר מרובה אומר הרב אורות הקודש. כלומר, אותו שלום שיודע לגלות את הקודש בחול. שיר השירים כמשל. שיר השירים אשר לשלמה. ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. לכן נקודת המוצא הבסיסית היא שככל שאדם מתפתח מבחינה רוחנית, הוא לא מתנתק מהחיים. הוא לא מתנתק מהחברה, הוא לא מתנתק מתיקון העולם. יכול מאוד להיות שהוא בפרק מסוים של חיים מתנתק, אבל בהשקפת עולמו לא. יכול להיות שכל חייו הוא יעסוק יותר בקודש, אבל הוא רואה אידיאל גדול במי שעוסק בחול, בטח מי שעוסק בחול ממקום של קודש. וגם מי שלא עוסק בחול ממקום של קודש, הוא מבין שיש כאן גרעין נסתר של קודש, פנימי של קודש. תכף ניתן כמה דוגמאות כדי להבין את זה עד הסוף. רק בזמן החורבן וקרוב לו. כן.
כן, יש לי ככה שאני מכיר הרבה אנשים שהם מתבלבלים בין הנקודה הזאת שאתה אומר שהכל הקדוש ברוך הוא בעצם. כן, כי הכל רוחניות.
אבל מדרגות.
כן, מדרגות, מדרגות. הם מתאבדים בזה שהם עכשיו, העיקר זה להיות עשיר וליהנות מזה, וזה הקדוש ברוך הוא.
ברור.
אז למה, אז יותר, יותר מדי. כן?
ברור.
איפה השילוב? איך
להתייחס
לזה בעצם?
לכן אמרנו הרבה פעמים שהקדושה היא צריכה להיות, הייתי אומר, היסוד, נקודת המוצא. היא צריכה להיות ה-DNA, היא צריכה להיות הקוד הסודי. ברגע שאדם בונה בעצמו קדושה, נקווה שכל המפגש שלו עם עולם החול, הפרטי והחברתי, יהיה ממקום אמיתי. אתה צודק, שלושה דברים יכולים להרחיב דעתו של אדם, או יכולים להחריב דעתו של אדם. תלוי מה נקודת המוצא שלו. תלוי גם באיזה תקופה הוא חי, בארץ ישראל, בגלות וכו'.
אני מבין את הגישה הזאת לתאוות של התורה, שאומר כאילו להתפדם מזה בעצם.
הגישה שאומרת בוא נברח מהחיים והחברה, מכוחות החיים הטבעיים והחברה, היא גישה שאפשר להבין אותה, אבל אי אפשר להסכים איתה. כלומר, ודאי שיותר קל להיות באחד הקצוות, או בקודש שמתנתק מהחול, או בחול ששכח את הקודש, שמתנתק מהקודש, תמיד בקצוות יותר קל. אבל הקודש המתגלה בחול, ובטח ברמה של חברה, שתכף נדבר על זה, תכף, התשובה תכף תהיה יותר, יותר טובה וברורה, זה ודאי הרבה יותר מסובך. תכף נראה, בואו נראה. רק בזמן החורבן וקרוב לו, טרום בית שני, שהחי לישראלי, מה זה החי לישראלי? החי לישראלי זה לא רק הצבא, המלכות, או אפילו המקדש, אלא החי לישראלי זאת אותה הקדושה העליונה, אותה הרוחניות העליונה, אותה הרוחניות שהגמרא אומרת עליה, שכשגלו ישראל אין לך ביטול תורה גדול מזה. איזה ביטול תורה יש כשגלו ישראל? ביטול של חוסר הופעת התורה בשלמותה. כלומר, הנתק הזה בין הקודש לחול, בין הקדושה לטבע, ובטח ברמת החברה, ברמת הציבור, ברמת עם, כלומר, אין לנו מלכות, אין לנו מקדש, אין לנו מרכז לאומי שהאלוהי יכול לחול בתוכו ולהתגלות ולגלות להיסטוריה, לאנושות, איך הקודש יכול לנהל ממלכה ולא רק יכול לנהל אדם פרטי. כמו שאמרנו, המקולת של החפץ חיים זה מיני לעומת המקולת שנקראת מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו שתהיה בעזרת השם, שלמות צמיחת גאולתנו. זה מדרגה אחרת לגמרי, פה זה הלכות ציבור כבר. הרבה יותר קל להיות החפץ חיים במקולת מאשר להיות מדינת החפץ חיים. זה הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה, אבל לשם אנחנו רוצים להגיע, לשם אנחנו שואפים. רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי, החיל, הכוח, התכונה, האופי של הרוחניות העליונה, שמחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובונה את העולם, החיל הזה, הכוח הזה, תפיסת העולם הזו, ההשקפה הזו, נעתקה מאדמתנו. נעתקה מאדמתו כפשוטו וכדרשו. רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו. כפשוטו ודרשו, א' גלות, ב' אותה קדושה נעתקה מהאדמה. כלומר, הקודש והטבע, הקודש והחול, הרוחניות והאדמה והמציאות, כביכול, התנתקו אחד מהשני. רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו, והוא צריך מסיבות מסוימות, שתכף אולי נזכיר סיבה אחת מהם, והוא צריך להכיר את תעודתו, את יהודו, רק במעמדו הרוחני המופשט. כלומר, בגלות אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל אדמות שהלכה בלבד. גם ברמת היחיד, וודאי ברמת החברה, הציבור, כי אין לנו עם בארץ, אין לנו מדינה. אין לנו יכולת לנהל מערכת לאומית שלמה של חיים. אז בחוץ לארץ הוצרכנו להכיר רק את הרוחניות הנבדלת, את הקודש היחסית נמוך, את הקודש שבקודש, שלא מסוגל להתגלות בקודש שבחול, לא בפרט ווודאי לא בחברה. אז שהחיל הישראלי, אותו כוח חיים, אותה תכונת חיים, אותה השקפת עולם, אותה מסוגלות, הוא ממלא שבא לידי ביטוי במלכות ומקדש וכו', כל זה נעתק מאיתנו, והוצרכנו להכיר את תעודתנו רק במעמדנו הרוחני המופשט. ושרשה ביחידים, כאן כמובן הרב מדבר, דיברנו על זה קצת, על רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, שברחו למערה. ושם לכאורה נראה שהמערה זה בריחה מהעולם החברתי והחומרי. ולכן אחרי 12 שנה כשיצאו פעם ראשונה מהמערה, כל מה שנתנו עיניו בו מיד נשרף, כי אמרו עוסקים ועוזבים חיי העולם ועוסקים בחיי שעה. אומרת הגמרא, יצא בת כל מהשמיים ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. אומר רבי שמעון לבנו, כך כתוב בגמרא, משפט רשעים בגיהינם י' בית חודש. כן, חס ושלום, חס ושלום, רבי שמעון אומר עליו ועל בנו, אנחנו רשעים. השקפתנו היא ביטול תורה. השקפתנו לא השקפה שלמה. לא קלטנו את המערה כלהיכנס לבטן הדומם, שהיא המציאות החומרית היסודית ביותר, ומשם לגלות את הקדושה, התייחסנו אל המערה כבריחה מהאדמה. לא ככניסה אל עומק האדמה וחשיפת הקודש שבתוכה. אלא בדיוק להפך. לכן היות אנחנו צריכים לתקן את הקלקול המחשבתי הזה, צריכים להיכנס למערה פעם שנייה, ואז יוצאים בפעם השנייה אחרי שנה, ורואים את אותו זקן רץ עם שני הדסים לכבוד שבת. הנה עולם הטבע, עולם החומר, מתעלה לקודש וכו'. אומר הרב, רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו, והוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, ושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי העולם. באמת, יש מצבים, גם אצל האדם הפרטי, וגם אצלנו כעם כחברה, להתנתק באופן מעשי מהקדושה שבטבע, ולבנות בתוכנו קדושה שהיא מחוץ לטבע. אבל כשהמגמה היא קדושה בטבע. אני רוצה עכשיו להגיד משפט שהוא קצת מורכב. האמא שברחם שלה גדלנו היא אמא מצרים. אמא מצרים. ברחם הזה גדלנו. הלידה שלנו, של עם ישראל, הייתה ביציאת מצרים. אם כן, פלא גדול. למה הוצרכנו להיוולד, או אם אפשר לומר קודם כל להיווצר במצרים? הנה עם בני ישראל, הראשון שאמר את זה פרעה, עוזיה את היותנו כעם, ברחם עם המצרים, והלידה הייתה ביציאת מצרים. לא היה יותר ראוי שאנחנו נהיה בארץ ישראל, כשיווצר העם הזה ויוולד העם הזה? למה במצרים? שני פירושים לכאורה נראים הפוכים, אבל משלימים אחד את השני. פירוש אחד של הרב קוק, בעין היה תחילת שבת א', שבת ב', סליחה. אומר הרב, כדי שעם ישראל יכיר שהגרעין שעושה אותו לעם ישראל, הגרעין המהותי שלו, התכונה שלו, זה לא היותו שייך לעם וארץ, סליחה, זה לא היותו שייך לארץ, למדינה, לשלטון. כלומר, מה שמחבר אותנו לעם אחד, זה לא הממד הלאומי החילוני, החיצוני. היינו נצרכים להיות במקום שאין לנו ארץ, אין לנו מדינה, כדי לזהות שהאופי שלנו, האופי הלאומי שלנו, הוא לא מתחיל מארץ, הוא לא מתחיל ממקום, הוא לא מתחיל משלטון. לצערנו הרב, האנטישמיות לימדה אותנו את זה מצוין. שמקור השנאה לישראל הוא לא היותנו כובשים, שטח כבוש, אלא היותנו עם ישראל. היותנו שייכים לריבונו של עולם. היותנו בעלי ערכים אלוהיים מוחלטים. זה מקור השנאה. אז המטרה הראשונה שבשבילה ירדנו למצרים, ושם נוצרנו, זה כדי לברר לעצמנו שהמקור שלנו כעם, כחברה, כציבור, הוא מקור אלוהי, לא עוד לפני שהוא תלוי בארץ, במדינה, בריבונות, בשלטון. קודם כל, ב', זה הייתי אומר, הקודש, מקורנו הקודש הנבדל. ב', תפקידנו, הקודש המתגלה בחול. אומר הנציב, למה ירדנו למצרים? כי כדי לגלות את הקודש האמיתי שבתוכנו, עכשיו צד אחד הרב קוק, כמו שאמרנו מקודם, שכדי לברר שמקורנו הוא הקודש ולא הלאומיות החילונית, אלא הקודש האלוהי, היינו צריכים להשתחרר מהלאומיות החילונית כדי לתפוס את עצמנו כעם ברמה של הקודש. עכשיו ב', היות והקודש הזה צריך להתגלות במציאות, היינו צריכים ללכת לפקולטה, לאוניברסיטה, הטובה ביותר באותם ימים, מצרים, ארצות הברית של אמריקה של היום, שתלמד אותנו איך מנהלים מדינה, איך מנהלים חברה, איך מנהלים פוליטיקה, צבא, כלכלה, תעשייה. לכן מדייק הנציב שהתורה משתמשת כשיעקב יורד למצרים, כזו בחור בהתחלה יעקב לא רוצה לרדת, וכזו בחור מכריח אותו, ואז הוא אומר לו, ואשך לגוי גדול. מה ההבדל בין גוי לבין עם? אומר הנציב, כל מקום שכתובה המילה עם, זה עם מבחינה רוחנית, קודשית, זה עם בלי ארץ. כל מקום שכתובה המילה גוי, מלשון גבייה, גוף, כמו שיש גבייה לאדם הפרטי, שזה הצד הגופני שלו, יש גבייה לחברה, לעם, זה הארץ שלו. זה הממד הלאומי, החומרי שלו. ואשך לגוי גדול. אתה במצרים, אני אומר את זה במילים פשוטות, אתה במצרים הולך ללמוד בפקולטה הטובה ביותר באותם ימים, איך מנהלים מדינה. כלומר, שתי מגמות לכאורה הפוכות. מצד אחד ירדנו לגלות מצרים, כדי להבין שמקור הכוח הלאומי שלנו הוא הקודש האלוהי, ולכן אנו צריכים לא להיות בארצנו. מצד שני ירדנו למצרים, כדי ללמוד איך מנהלים מדינה. אצל עם המצרים. ואז לקחת את שני הכוחות האלה. מצד אחד הקודש, הטהור, שהוא מתחיל מהמקור האלוהי עוד לפני ארץ ושלטון. ואחר כך לגלות אותו בארץ ושלטון, כמו שלמדנו, אצל עם המצרים. לכן היה חשוב מאוד שהרחם שלנו יהיה מצרים, והלידה שלנו תהיה ביציאת מצרים. היה ברור החשבון הזה? דו צדדי. לכן בזמן שאנחנו נעתקנו מארצנו, ושרשה ביחידים אותה התכונה של הקודש הנבדל, והקודש הנבדל הזה היה נכון לרשב"י ובנו במערה כדי לגלות את המקור האלוהי, אבל כל המגמה זה כשאתם יוצאים מהמערה, להגיד מה נאי אילן זה, מה נאי ניר זה, במובן החיובי של זה, שלו, ולא לתת עיניכם ולשרוף כל דבר. וכשאתם שורפים, יוצאת בת קול מהשמיים, ומוחה. עוד פעם המשפט הזה. רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו, והוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, ושרשה ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם, נכון? וגם על זה יצא מחאה שמיימית. כלומר, גם שבשלב המעבר צריך לבנות איזה קודש שנבדל מהחול, אם אתם מבינים שזה רק איזה מין אינקובטור, חממה, בדרך לצאת אל החיים ולבנות את העולם, ואם לא אתם, אז לפחות שלוחכם, תראו בזה אידיאל, ואתם להפך יוצאים מהמערה וכל מה שאתם רואים אתם שורפים, כי זה ביטול תורה, כי זה חיה שעה מול חיי עולם, יוצאת בת קול ואומרת להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם, ואת צריך ללכת למהדורה ב' במערה, מועד ב', ושם להבין שהמערה היא לא בריחה מהעולם, אלא היא כניסה לעומק החומר של העולם, זה החלל של, רח, של, של בטן האדמה, הדומם זה הממד הכי חומרי שיש בעולם, אתם נכנסים לעומק שלו ומגלים את הקדושה שנמצאת בתוכו, ואז יוצאים פעם שנייה, ואז רואים את אותו זקן. עכשיו המשפט שאנחנו מחפשים, אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, שהגיע הזמן ההיסטורי, שבו יכולה להתגלות התכונה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הקדושה שבטבע, דרך עם ישראל, בארץ ישראל, לדי החיבור בין שניים שנקרא גאולה, ודאי גאולה האחרונה, גאולתנו שלנו ברוך השם, אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים, כלומר לבנות עם בארץ, מדינה, שיש לה צרכים מעשיים, בין כלפי חוץ, מדיניים, הכוונה חוץ וביטחון, כמו שקוראים לזה היום מדיניות, כלפי חוץ בעיקר, חברתיים, כלפי פנים, מה שקוראים לזה היום בגדול, רווחה וכלכלה, וכדומה. אז והצורך המעשי של הסידורים המדיניים מצד אחד והחברתיים, נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, כי אתה לא יכול לבנות מדינה, עם בארץ, ריבונות, שאין לה יחסי חוץ וממדי פנים, נקרא לזה ככה. אז כל הבניין, כל הסידורים המדיניים והמעשיים, והחברתיים המעשיים, הרי הם גופי תורה. זה הגוף של התורה, זה הכלי שמחזיק את התורה. אני רוצה אפילו להקסין יותר, זה לא רק הכלי, זה עצמיות התורה. עכשיו כאן יש, כמובן יש הבדל. מה, אתה משווה אדם שהוא עובד במשרד המשפטים, או במשרד הכלכלה, או במשרד החינוך, או במשרד הביטחון, או הוא בצהל, וכדומה, או הוא פוליטיקאי. אתה אתה משווה את זה לאדם שיושב ולומד תורה בבית המדרש? נעזוב את ההשוואות עכשיו. אנחנו לא עוסקים בהשוואות. אבל הבניין של האומה בארצה, מבחינה חומרית, זה גופי תורה. יש ביטוי כזה על פי פסוק. כל גופי תורה תלויים בה. על שלוש מילים, פסוק, שלוש מילים, בכל דרך הדיו, אומרת הגמרא הזו, פרשייה קטנה, שכל גופי תורה תלויים בה. היינו מוסר אביך פרק ב', מה המשמעות של המשפט הזה? כל גופי תורה ביחס ל... בכל דרך הדיו. אבל ביחס אלינו, בניין מדינת ישראל, הוא גופי תורה. עכשיו כאן המשבר, כאן הקושי. כי מצד אחד, מוסדות המדינה, מוסדות השלטון, יש בהם ממד קדושתי. מצד שני, חלק מפעולות אלה שמושלים באותם המוסדות, הן פעולות ממש לא תורניות. לפעמים ההפך מהתורניות. אז איך אתה מצד אחד? מבין שצהל זה ערך שיש בו קודש, ומצד שני אתה מתמודד עם, 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 עם גירוש יהודים, עם שירת נשים. זה המשבר. מי שהולך לקצוות, אין לו שום בעיה. מי שעובר מוסדות המדינה זה חול, רק מחפש גירוש יהודים ושירת נשים, בבקשה. עשית מזה ראשית צמיחת גאולתנו, תסתכל מה קורה. ומי שלא רואה בזה ערך קודשי, אין לו שום בעיה, זה החלטה של הרוב, או החלטה של החברה, או החלטה של אדם אחד. וזהו. מה זה קשור לקדושה? תמיד בקצוות הרבה יותר פשוט. אבל מי שמבין שזה גופי תורה, וזה עדיין קצת תקוע בגוף, ועוד לא בנשמה, ונלמד את זה עוד בעזרת השם. אז הוא מבין את המורכבות, אז הוא כל הזמן מנסה לשמור מצד אחד, לא לאבד את עצם גופי התורה האלה, ומצד שני, להיאבק במה שצריך להיאבק בדרכים הנכונות, במשהו נגד התורה. זה לא פשוט. זאת המורכבות שבתוכה אנחנו חיים. מי שבשבילו יום העצמאות, זה סך הכל פתרון למקלט לילה, שנהפך למנגל בגן סאקר. אין לו קושי, באופן יחסי. מי שבשבילו יום העצמאות זה מעשה שטן, ואחד אומר זה הדרך, גם אין לו קושי. מי שבשבילו יום העצמאות, זה התחלת הופעת מלכות השם בעולם. דרך ההופעה בלשון המהר"ל, המלכות הקדושה צומחת מתוך מלכות בלתי קדושה. עכשיו, איך אנחנו יוצרים יחס בין מלכות קדושה בגרעיניותה, באופן פנימי, ובהופעתה באופן עתידי, כשהיא מופיעה כרגע במלכות שיש בה צדדים בלתי קדושים? זאת המורכבות שלנו. אבל זה יסוד השקפתנו. אנחנו נוגעים עכשיו ביסוד השקפתנו, הקדושה שבטבע. וככל דבר כשהוא בטבע, כשהוא בעולם החומר, כשהוא בעולם החברה, הוא מורכב, הוא מסובך. פעם חשבתי על משפט. כל דבר שהוא מורכב, הוא מורכב. איזה גאונות להגיד משפט כזה. כל כך פשוט. אז איך אנחנו שוכחים את הדברים הפשוטים האלה? שכל דבר שהוא מורכב מכמה צדדים, הוא מורכב בסדר ההופעה שלו. הוא בפרט שהוא מורכב מפנימי וחיצוני. כשסדר ההופעה הוא החיצוני קודם לפנימי, אז ועדיין שהוא מורכב. אז לקחת את התינוק ולזרוק את התינוק עם המים. זה קל. מצד שני, להשאיר את כל הלכלוך אחרי האמבטיה שם באמבטיה, ולהגיד איזה מים צלולים, גם זאת בעיה. הרב מדבר על זה בעריכות, על פי גמרה, על פי נבואה, על פי פסוקים בנביאים, שתהליך הגאולה הוא כמו, יצירת יין בחבית, עוד נלמד את זה. גם פה באורות, בפסקה ממהי, פסקה קודם. הוא אומר, כל מי שפעם, נגיד, בלי חומרים נוספים, רק ענבים, מי שפעם לקח ענבים ושם אותם בחבית יין, יודע שבשלבים הראשונים של התסיסה, אם אתה תפתח את החבית, א', אתה תהרוס את היין, ב', תפתח את החבית, מה תגלה? ריח מסריח וכל הבשר של הענבים צף למעלה. זה יין שימכר ב-500 שקל לבקבוק. על מה אתה מדבר? סליחה שאני אומר, זה גועל נפש אחד גדול. כמו שהרב כותב באחת האגרות, חושך רב וסירחון כבד מאוד. ולכן המסקנה של האדם הילדותי כמוני, שלא יודע מהו התהליך של יצירת היין, לפתוח את החבית באמצע התהליך, או בתחילת התהליך, לראות מה קורה בפנים, זה מסריח נורא, זה נראה רע, לקחת החבית, לזרוק לים, ולקחת חבית חדשה, ולשים ענבים. ואז אחרי תקופה קצרה אני פותח שוב את החבית ומגלה אותו דבר, וזורק שוב את החבית. בוא נקים עוד מדינת ישראל, ועוד מדינת ישראל, ועוד מדינת ישראל. ואז אני בסוף אגיע למסקנה שפשוט אני לא יודע איך להכין יין. שבעצם המסקנה היא שזאת הדרך של הופעת היין. אז בוא ניתן לתהליך לקרות ונהיה שותפים, כמה שאפשר, לזרז אותו בכיוונים הנכונים, למטרות הנכונות. לכן אומר הרב, אני חוזר למשפט האחרון. אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, שורה שלישית לפני הסוף, רביעית, הרי הם גופי תורה, ביטחון חזק, צבא חזק, יחסי חוץ חזקים, כלכלה חזקה, תעשייה חזקה, תקשורת חזקה, כל זה, זה גופי תורה, במובן הנכון של המילים. כמובן, יש גם הרבה גופניות שם, הרבה חומריות, הרבה דברים לא מתוקנים, בסדר, אבל צריך להבדיל בין עצם המערכת, עצם הכוח, לבין מי שמבטא אג'נדות או השקפות כאלה ואחרות, שלפעמים הם נגד הבסיס והמטרה שבשבילם אותם כוחות קמו לעולה, אבל לא בגלל זה אנחנו זורקים את התינוקים המים, חס ושלום. ולכן בכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו, יותר יפעל הרוח המלא קדושה וחיימת על העולם ועל החיים. זאת המורכבות שבה אנחנו חיים. זאת הקדושה שבטבע. אם נחזור עכשיו, שלושה כוחות מתאפקים במחננו. הקודש, האומה והאדם. המלחמה ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. ברור. כי הם צריכים להתארגן עכשיו נכון. וכשהם צריכים להתארגן נכון, הם צריכים להתארגן נכון מהמקום הזה. מהממד הזה. מהקדושה שבטבע. שאלה. בועז. במצרים היינו עבדים, לא סטודנטים. אם כך, אנחנו יכולים להיות עם בלא ארץ. לא ירדתי לסוף דעת. מישהו הבין? לא הבנתי. במצרים היינו עבדים, לא סטודנטים. מי אמר שבמצרים זה היה שלם? במצרים קיבלנו את שני הכוחות האלה, כל אחד לכשעצמו. עכשיו צריך לשלב אותם בארצנו, בארץ ישראל. לא כל כך. בוא, אז אם אתה יכול קצת לפרק יותר את השאלה. רבותיי, בסדר? אם בועז לא ישלח לנו, אז אולי שבוע הבא הוא יתקן אותנו. טוב, חזקו וימצו. שבוע הבא נמשיך בדף הזה.